שבוע טוב, רעים ואהובים, מוצאי שבת קורח. סיפור מההפטרה, איזו הפטרה, הפטרה באמת אחד הסיפורים המוכרים והחשובים כל כך ללמידה בכלל בספרי הנביאים. שמואל מקבל את דרישת העם למנות מלך. הוא ממנה את האיש הבחור וטוב גבוה משכמו ומעלה מכל העם את שאול. הפרשה שלנו, ההפטרה שלנו, מתחילה בגלגל, שם מתחדשת המלוכה, והעם עם שמואל ועם שאול שמחים במלך. אבל בתוך השמחה הזאת עומד שמואל ומסביר לעם את גודל חטאם. הוא אומר להם שאולי חסר להם משהו בהבנה שהשם הוא המלך. לצורך זה הוא גם עושה נס אדיר, נס שהקדוש ברוך הוא לא ביקש ממנו, מאוד דומה לפרשה. קציר חיטים היום, חודש סיוון כמו עכשיו, וחם מאוד, הוא חם. ועכשיו אומר שמואל העם, אקרא להשם, והנה תראו כמה ברגע אחד יכול החום הזה להפוך לקולות ומטר, וגשם אדיר יורד כדי לדעת שהשם הוא המלך. העם רואה את זה, ושמואל אומר להם, ועכשיו אל תהיו עצובים כל כך. המלך הוא מלך, ואתם אתם, ואם תלכו בדרכי השם, הקדוש ברוך הוא יהיה עמכם, ולא ייטוש השם עמו בעבור שמו הגדול. עד כאן בתמצות. הקשרים בין הפרשה להפטרה, גם הם ברורים. הקשר האחד, דווקא לא דיברנו בו, אבל הוא זועק. על פי חז"ל, שמואל הוא בן בניו של קורח. מה פירוש על פי חז"ל? זה מופיע במפורש בפסוקים בדברי הימים. שמואל הוא מבניו של קורח. איך? הרי קורח נבלע באדמה. כן, אבל בני קורח לא מתו. ואולי השיעור הגדול כאן בא ללמד אותנו שיש תשובה גם מהשאול. דבר אדיר על הפסוק, וירדו חיים שאולה, וירדו חיים שאולה, שבני קורח ירדו לשאול. אומר הרבי מלובביץ', כזו עוצמה של העמקה, גם בשאול יש חיים, יורדים חיים שאולה, ובני קורח מהברכה הזו, ברכה יכולה להיות רק במי שיש בו חיות, גם שם בשאול משה עוד התפלל עליהם. ומשם יוצא שמואל. נו, נפלא. יש גם את הקשר שרמזנו לו כבר. כמה ניסים מופלאים מתרחשים בפרשת קורח, אבל הם שונים מהניסים שהיו עד עכשיו. כי תובע אותם משה, ועם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה ובלעה. והנה, גם פה מתרחש נס אדיר שתובע אותו שמואל. קציר חיטים, גשם, מטר, קולות. נפלא. יש עוד קשר אחד, שהוא זועק בין הפרשה להפטרה, ונדמה לי שכשמעמיקים בו מכמה כיוונים, מגיעים כאן להפתעה עצומה. תשמעו, הקשר הוא פשוט. גם שמואל וגם משה עומדים בפני הקדוש ברוך הוא, או בפני העם, ואומרים, אנחנו מצהירים בזאת על תשמואל, טוהר מידותינו. אבל לא במילים, אלא אם יש מישהו שיש לו טענה שיקום. שמואל עומד בהפטרה שלנו ואומר אל העם, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, את מי רצותי. אם יש מישהו שיש לו טענה שיקום, אני משלם עכשיו. הנני ענובי נגד השם ונגד משיחו. כך הוא אומר ליד משיח השם, כלומר ליד המלך החדש שאול. והעם עונה לו, עדים אנחנו, כלום לא לקחת. משה, במילים כמעט זהות ששמואל לוקח ממשה, אומר לו, חמור אחד מהם נסעתי ולא הרי אותי את אחד מהם. זה שיעור עצום כמובן, שהבסיס ליכולת של מנהיג זה טוהר מידותיו. לא צריך ללמד אותנו את זה, זה כל כך אמיתי, כל כך גדול. אבל אני חושב שבפרשה ובהפטרה מתחבא פה סוד עוד יותר עמוק. לפעמים מקנן את השאלה, שמואל, אנחנו מבינים שאתה רוצה לתאר את זה שהמנהיג צריך להיות טהור מידות, מקובל. אבל לא ראינו אף אחד מהעם שטען כלפיך שלקחת שור או חמור. אז למה אתה צריך לקום ולהגיד שלא לקחת? אני לא רוצה להגיד את הביטוי שהילדים על ראש הגנב בוער הכובע, חס ושלום, אבל למה לקום ולהגיד את שור מי לקחתי? אף אחד לא טען טענה כזאת. אמרו שרוצים מלך. גם משה, למרות הטענות של דתן ואבירם וקורח, לא אמרו שלקחת ממישהו משהו. אמרו טענות אחרות, מדוע תתנסו, רוצים להיות כהנים גדולים, תסתרר עליהם. לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הריאותי את אחד מהם. מה, הטענה הייתה שאתה לוקח תפקידים, לא הטענה לא הייתה ש... מעניין מה מביא אותם להגיד את זה. ואולי מעבר לעצם הרצון לתאר את חשיבות טוהר המידות, יש כאן דבר אישי אישי של שמואל ושל משה. ואם נעמיק בו, הוא הבסיס של כל הפרשה שלנו, אולי של החיים שלנו. תשמעו, נכון, איש לא חשד בשמואל מעולם, אבל לא להיבהל. ממה נבעה כל הבקשה של העם למלך? מפני שכן חשדו, לא בשמואל, בבניו. כי בניו, כך אומר הפסוק, לא הלכו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. אמנם נכון שחזל במקום אחד בגמרא מנסים לצמצם ולהגיד שהשוחד לא היה עד כדי כך, אבל בהמשך זה הגיע למה שהגיע. בו לא חשדו, אבל בניו ודאי לא הולכים בדרכיו. זה המניע לכל הסוגיה. בניו של אהרון הם אלעזר ואיתמר שממשיכים את הכל, אבל איפה הם בניו של משה? גרשום ואליעזר. איננו יודעים, אבל אנחנו כן יודעים איפה נמצא נכדו של משה. וגם הפעם, איך אומרים הילדים, לא ליפול מהכיסא. ובכן, נכדו של משה רבינו, כך מספר הפסוק בשופטים, היה הכהן מבית לוי, שהיה כהן לעבודה זרה, בפסל מיכה, ובסיפור הפסל ושבט דן, בסיפור אולי המצמרר ביותר שלפני פילגש בגבעה בספר שופטים. יונתן בן גרשום בן משה. האם אין כאן שיעור אדיר שהוא משני צדדים נאמר פה? מצד אחד, עומד משה ומלמד את עם ישראל שהקדוש ברוך הוא בוחר באהרון. אתה לא יכול להתווכח עם הבחירה האלוקית. זה נשמע כמו ירושה. אל מול הטענות של כל העדה כולם קדושים, של איזה מין שוויון, אל מול הרצון של דתן ואבירם ושל בני ראובן, אולי הכועסים על זה שלקחו את הבכורה ונתנו אותה לשבט קדוש, ללוי. הטענה אהרון הוא קדוש כי השם בחר בו מובנת. אבל בפרשה לא רק מוכיחים שאהרון קדוש, את זה מוכיחים המחתות, אולי אפילו בליעת האדמה, אבל אז אתם זוכרים שדיברנו על זה, מגיע המתה ומוציא פרח ומציא ציץ וגומל שקדים ומגלה דבר אחר לגמרי. אהרון לא רק קדוש כי השם בחר בו. לאהרון יש בזכות עצמו את הכוח. הוא מתה שבתהליך מוציא פרח, מציא ציץ, גומל שקדים. יש שני מסרים בפרשת קורח. המסר האחד, יש שבט נבחר ויש כהן גדול. זה מסר חשוב מאוד, נכון, צריך לדעת אותו. יש גם עם נבחר, יש גם ארץ נבחרת, דתן ואבירם, ואל תשבו את ארץ מצרים ואת ארץ ישראל ותקראו לארץ מצרים ארץ זבת חלב ודבש כדי לעצבן. אבל יש עוד מסר. התורה והמידות אינם ירושה. וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לו. וכהן גדול שאינו עושה מעשה אהרון, כסיפור מדהים שחזל מספרים על שמעיה ואבטליון שהיו גאירים, נדחה מפני שמעיה ואבטליון שבאים מאומות העולם, אבל נדבה רוחם אותם לעלות ולעשות מעשה אהרון. הפרשה מלמדת מי הוא אהרון ומי הוא משה, ואותה הפרשה מלמדת שאין פוליסת ביטוח, לא לבניו של משה, ובהפטרה לא לבניו של שמואל. האיזון בין שני המסרים האלה הוא כל הסיפור. יש אהרון, יש שמואל, אין פוליסות ביטוח. וכל אחד מכל באי העולם, כפי שהזכרנו השבוע ברמב״ם מהפרשה שלנו, שנדבה רוחו אותו, והבדילו מדעו, והוא רוצה להיות כלוי וככהן. הרי הוא מתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו. ועליו יאמר, השם חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות לכולנו.